יומא דף ה-ט, מתחילים בעזרת השם, דף ה-ח עמוד ב' בשורה האחרונה למטה במילים האוכל ככותבת הגסה. לאכול ולשתות זה תענוג מאוד גדול, אבל יש תענוגים יותר גדולים. על התורה נאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב, אבל הם גם מתוקים. מתוקים יותר מדבש ונופת צופים. המתיקות של עבודת השם גדולה הרבה יותר משאר העניינים של העולם הזה. כשהקדוש ברוך הוא בא להביא לנו את ארץ ישראל, הוא אומר, בארץ ישראל יש דברים משובחים מאוד, כמו למשל, היא ארץ סחיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן, יש שם זיתים עם שמן טוב, ודבש, יש שם גם דבש. חוץ מזה שארץ ישראל היא ארץ באמת עם פירות משובחים, כשהתורה בוחרת דווקא בפירות האלה, כדי שבהם ארץ ישראל משתבחת, יש כאן עוד רמז. היא ארץ כל כך מובחרת, ארץ ישראל, שאפשר מהפירות שלה לשער שיעורי תורה, למשל זית, משערים כזית לברכת המזון, אדם שאוכל כזית לחם לברכת המזון, וגם מהמילה דבש לומדים אחד מהשיעורים, כמו שהגמרא מפרטת את הכל במסכת סוכה דף וב, ושם מהמילה דבש לומדים שזה הכוונה לתמר, מבאר שם רשי. כל מיני מתיקה קרויים דבש, לא רק דבש דבורים, ותמרים מיני מתיקה הם. אז כשהתורה כותבת דבש מתכוונת לתמרים, איזה שיעור תורה לומדים מתמרים? כותבת הגמרא שם, ככותבת הגסה ליום הכיפורים. לא מצאת פרי אחר מאיפה ללמוד ליום הכיפורים? מה זה ככותבת הגסה? במשנה למדנו, אדם שאוכל ביום הכיפורים חייב קראת. מה הכמות שאם הוא יאכל הוא יהיה חייב קראת? ככותבת הגסה, כמו תמרה גדולה, כמו תמר גדול. זה לומדים מהמילה דבש, מתיקות, את התענית שצריכים להתענות ביום הכיפורים, אתה לומד מדבש שהוא דבר מתוק? כותב הצדיק רבי דוב קוק מטבריה, בספר נר מצווה, כותב, כן, התענוג הגדול הוא דווקא על ידי התענית שמתענים ביום הכיפורים. מתיקות הנפש על ידי עינוי הגוף. דווקא כשלא אוכלים ולא שותים, אם אנחנו זוכים לקבל את הקרבת השם, הנשמה פורצת. כשהגוף קצת כנוע, הנשמה פורצת. והתענוג של הנשמה הוא דבש. זה תענוג הרבה הרבה יותר גדול מהמושגים החומריים שמכירים מאכילה ושתייה. כן, התענית ביום הכיפורים, אם אדם זוכה להתענות כראוי, מתוך אהבת השם, התענית הזאת הופכת לתענוג אמיתי, תענוג צרוף, כן נזכנו השם יתברך, שנזכה באמת, שיתקיים בנו מה שהמשנה אומרת, במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל, כיום הכיפורים, שזה יהיה לנו יום טוב, התענוג מהיום טוב יהיה, כל כך גדול, לפחות כמו התענוג שאנחנו מתענגים מהבשר והדגים וכל מטעמים בימים טובים אחרים, אנחנו נתענג מהתענית, של יום הכיפורים, מקרבת השם, מההתגברות של הנשמה. במשנה למדנו מה השיעור שאם אדם אוכל ביום הכיפורים הוא יהיה חייב, האוכל ככותבת הגסה, ואז המשנה מוסיפה עוד שתי מילים, כמוה וכגרעינתה. אדם שלומד את המשנה באופן פשוט מבין שמה הגודל של התמר, שאם אדם אוכל כזה כמות, הוא יהיה חייב כרת ביום הכיפורים, הוא אוכל בכוונה במזיד, זה אם הוא אוכל את התמר, אם הוא אוכל איזשהו מאכל בגודל כזה, בכמות הזאת של תמר יחד עם גרעין, אז הוא יהיה חייב. אבל רב פאפה מסתפק בזה, באי רב פאפה, כשכתוב כמוה וכגרעינתה, יכול להיות כמו אביו ואימו, או אביו או אימו, כמוה או כגרעינתה, או כמוה וגרעינתה ביחד. זה מה שמסתפק. ככותרת שאמרו, האם הכוונה ביחד עם גרעינתה, זה הגודל, כמו שאתה רואה תמר, עם הגרעין שלו, הכל הכל כולל הכל, זה הכמות של אוכל שאם אדם יאכל הוא יהיה חייב כרת, או ככותבת, או כגרעינתה. או כמוה או כגרעינתה. ובלא גרעינתה הוא גם כן יהיה חייב. זאת אומרת, אם אדם אוכל שיעור כמו תמר בלי גרעין, או כמו הגרעין של התמר, אז כבר הוא יהיה חייב. רבשי לא הסתפק בשאלה הזאת. אצל רבשי זה היה פשוט, כמו שהגמרא תגיד מעט בהמשך, שוודאי הכוונה כמוה וכגרעינתה ביחד, כי כתוב ככותבת הגסה הגדולה, כמה שיותר גדול יותר זה גסה, וזה הכוונה של המשנה. אבל רבשי הסתפק ספק אחר. באי רבשי. אגב, אחד מהדברים שלומדים מהשיבת המינים, שהשתבחה בהם ארץ ישראל, מה לומדים מסעורה? שאם חלילה יש מת, אז אם נוגעים במת, נטמאים. אם נוגעים בעצם מהמת, גם כן נטמאים. כמה הגודל הכי קטן של עצם שאם נוגעים בו נטמאים? עצם כסעורה. מטמא. אם נוגעים בו, אם מרימים אותו, הוא מטמא. עכשיו מסתפק רבשי, איזה גודל של שעורה, איזה סוג שעורה, בקליפתה או בלא קליפתה, בלחה או ביבשה, מה הגודל? והספק הזה של רבשי, רב פאפה שהסתפק בספק של ככותבת, כתמרה, הוא בספק הזה לא הסתפק. אבל ורב אשי בספק של רב פאפה לא הסתפק. לא מבעי אלי הדר רב פאפה, האם כותבת הכוונה תמר בלי גרעין או עם גרעין. כי הרי כותבת הגסה היא תמר. כתוב שהיא צריכה להיות כותבת גדולה. כל כמה דגסה, כמה שיותר גדול, זה מה שהמשנה מתכוונת. כמובן, עם הגרעין. מצד שני, רב פאפה, הוא אין לו ספק בשאלה של רב אשי, מה הכוונה כסעורה. לא מבעי אלי הדר רב אשי, האם זה לחה או יבשה. ברור שזה שעורה יבשה, כי אם זה שעורה לחה, אז עדיין לא נקרא שעורה. שיבולת מקרי, זה נקרא שיבולת. למה המשנה לא כותבת שיבולת, אלא כותבת שעורה, היא מתכוונת ליבשה? וגם לגבי השאלה, האם הכוונה בקליפתה או שלא בקליפתה, ודאי הכוונה בקליפתה. כי שעורה שלא בקליפתה לא נקראת שעורה, היא נקראת אושלה, אושלה מקרי. אז הכוונה לשעורה יבשה בקליפתה, זה הכמות של שעורה שעצם בגודל הזה מתמא. עד כאן דיברנו על נושא אחד, לעניין התמר, הגודל של הכמות כמה אם אדם אוכל ביום הכיפורים יהיה חייב, הכוונה לפי דעתו של רבשי ודאי כמו תמר עם הגרעין שלו, רב פאפה מסתפק, האם זה הכוונה או כמו תמר או כמו הגרעין, או שזה הכוונה כתמר והגרעין יחד. ומצד שני לנו עוד נידון לגבי עצם בגודל של שעורה זה הרי מטמא, אם נוגעים בזה, אם מרימים את זה, עצם של אדם. האם הכוונה עצם כסעורה, כלופה, או, בלי, או עם הקליפה, האם לחה או יבשה, אז רב פאפה היה ברור לו שזה הכוונה עם הקליפה וסעורה יבשה, ורב אשי מסתפק בזה. עכשיו הגמרא עוברת כאן לשאלה נוספת. הרי יש כמויות מידות נפח מוכרות. אנחנו יודעים למשל על אכילת כזית. מצה בליל הסדר צריך לאכול כזית. אנחנו יודעים למשל נטילת ידיים לסעודה של פת, צריך אוכל בגודל של כביצה. רואים שיש כזית, יש כביצה, אלה הן מידות מוכרות. מוכרות לנו מכל מיני מפגשים במהלך השנה התורנית. אנחנו פוגשים מדי פעם את השיעורים האלה. השיעור הזה של ככותבת זה שיעור חדש. מה זה הגודל שלו? מה היחס שלו ביחס לכזית, ביחס לכביצה? זה ברור לנו שזה יותר מכזית. כל השאלה האם זה יותר מכביצה או פחות מכביצה, ויש בזה שתי דעות. דעה הראשונה אמר רבא, אמר בשם רבי יהודה, ככותבת הגסה שאמרו יתרה מכביצה, זה יותר גדול מגודל של כביצה. מניין הוכיחו חכמים שהכמות של האכילה ביום הכיפורים זה יותר גדול מכזית, יותר גדול מכביצה. בכל מקום בתורה, כשמדברים על שיעור של אכילה, הכוונה לכזית. למה לגבי האכילה ביום הכיפורים מייחסים כמות כל כך גדולה של ככותבת? אלא, כשכתוב לשון אכילה בתורה, אנחנו יודעים שזה באמת, אכילה זה בכזית. ככה קיבלו הלכה למשה מסיני. לגבי יום הכיפורים, לא כתוב בשום מקום שאסור לאכול. חידוש. לא כתוב שאסור לאכול ביום הכיפורים. כתוב כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה. חכמים קיבלו שזה הכוונה מניעה מאכילה ושתייה. עכשיו, כמה הכמות של אכילה גורמת לאדם שהוא כבר לא יהיה מעונה? אם הוא אכל קצת והוא עדיין ככה לא מיושב לדעתו, הוא עדיין נחשב שהוא מתענה. אבל אם הוא כבר אכל כמות כזאת שמיישבת את דעתו, גם אם הוא לא אכל סעודה כיד המלך, אבל דעתו כבר קצת התיישבה עליו, הוא כבר לא מתענה יותר. עכשיו, כמה הכמות שאם אדם יאכל, דעתו מתיישבת עליו? וקימלו לרבנן דבאחי, אם הוא אוכל כמות כמו תמר, כמות של תמר, מיית וידעתי, מתיישבת דעתו, זה לא נחשב שהוא כבר מתענה. בציר מאחי, אבל אם הוא יאכל פחות מהשיעור הזה, לא מיית ודעתי. עדיין לא מתיישבת דעתו ועדיין נקרא מעונה. לכן, החיוב על אכילה ביום הכיפורים זה בשיעור של ככותבת. בכל אופן, דעתו של רבא בשם רב יהודה, שככותבת זה כמות גדולה יותר מכביצה. מקשה הגמרא, מי טבעי, ממסכת סוכה. חג הסוכות, יש מצווה, בסוכות תשבו שבעת ימים. תשבו כמו שכן תדורו, כמו שאתם גרים בבית. לאכול בסוכה, לשתות בסוכה. אם אדם אוכל, אם אדם בא לאכול או אוכל, צריך לאכול את זה בסוכה. אבל אם זה אכילת ארעי, לא אכילה קבועה, יכול לאכול את זה בבית. מספר את המשנה מעשה, והביאו לרבן יוחנן בן זכאי, לטום את התבשיל. כמות קטנה. והיה מעשה נוסף, שהביאו לרבן גמליאל שתי תמרים, שתי כותבות, והביאו לו דלי של מים. עכשיו, אפשר לאכול את זה גם מחוץ לסוכה, זה נחשב אכילת ארעי. אבל, אמרו, העלום לסוכה. החמירו על עצמם, כמו שהברייתא אומרת. תניא, עלה לא מפני שהלכה כך. זה לא שחייבים בסוכה לאכול אפילו קצת תבשיל ותמרים, אלא שרצו רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל להחמיר על עצמם, לא לאכול כלום מחוץ לסוכה. אבל רבי צדוק לא החמיר את החומרה הזאת. אלא הלכה. אם מותר לאכול מחוץ לסוכה, אז הוא לא אכל בסוכה. לכן, כשנתנו לו לרבי צדוק אוכל, אפילו לחם, פחות משיעור כביצה, כמה זה כביצה? יותר מתמר או פחות מתמר? אז לפי דעתו של רב יהודה, זה פחות מתמר. בסדר, בוא נראה. הביאו לו אוכל פחות מכביצה. קודם כל הוא לא ביקש שיעלו את זה לסוכה. חוץ מזה הוא לא נטל ידיים כמו שנוטלים ידיים לפני אכילת פת. אז מה כן? נטלו במפה. הוא לא נטל ידיים לפני כן נטילת ידיים, אבל הידיים, מכיוון שהידיים שלו לא היו נקיות, אז הוא לקח איזושהי מפה ועם זה החזיק את הפת. ואכלו חוץ לסוכה, כי זה אכילת ארעי, זה פחות מכביצה, ולא בירך אחריו ברכת המזון. כי לפי דעתו, הוא סובר כמו דעתו של רבי יהודה, שכשהפסוק אומר ואכלת, הוא ברכת, זה דווקא וסבת, רק אז הוא ברכת. אבל אם אתה אוכל פחות מכביצה, זה לא מסביע, לא חייבים מהתורה בברכת המזון. דווקא בגלל שהכמות של הפת הייתה פחות מכביצה, רבי צדוק אמר, אני לא צריך לאכול את זה בסוכה. הכביצה, אם זה היה בגודל של כביצה, בוודאי באה סוכה. מה יותר גדול? כביצה או שני תמרים? אבל זה ברור שכשרבן גמליאל אמר שאני את השני תמרים האלה פטור מלאכול בסוכה, הוא לא אכל את הגרעינים של התמרים, הוא אכל רק את הבשר של התמרים, את הפרי. עכשיו, פה אנחנו מדברים על שני תמרים ביחס לכביצה. עכשיו, אם אתה אומר שתמר עם הגרעין גדול יותר מכביצה, כמו שאמר רב יהודה, אם כן, איך יכול להיות ששני תמרים, אפילו בלי הגרעין, אפילו שני תמרים קטנים יותר, לא כמו התמר כותבת הגסה, התמר הגדול, אפילו שני תמרים קטנים יותר, אבל זה שני תמרים. איך יכול להיות שזה פחות מכביצה? אם תמר אחד גדול עם הגרעין הוא יותר מכביצה, אז שני תמרים, אפילו אם הם קטנים, אפילו בלי הגרעין, ודאי צריכים להיות יותר מכביצה לכאורה. וישראל קלטח כותב את הגסה שאמרו יתרה מכביצה, כמו שאמר רב יהודה, מאלה בדעתך שכותב את הגסה הכוונה זה כמות יותר גדולה מכביצה, אז השתה שתי כותבות בלי גרעינם לא אוהב כביצה. בסיפור של רבן גמליאל אנחנו רואים ששני תמרים בלי הגרעין זה לא בגודל של כביצה, כי לא היו צריכים להעלות את זה לסוכה, רק החמירו על עצמם. אז כותבת הגסה וגרעינתה מיהו יתרה מכביצה? אז תמר קצת יותר גדול, אם הגרעין הוא יותר מכביצה, איך ייתכן דבר כזה? יוצא שהגרעין יותר גדול מהתמר בעצמו? אמר רבי ירמיהין, כן. כנראה בזמנם התמרים הגדולים היו בצורה כזאת שהגרעין היה יותר גדול אפילו מהתמר עצמו. שתי כותבות בלא גרעינתם באמת לא אהבו כביצה. יכול באמת להיות שכשהביאו לרבן גמליאל שני תמרים והוא אכל את זה בלי גרעין, זה היה פחות מכביצה, לכן זה היה פטור מהסוכה. אבל כותבת הגסה וגרעינתה, הכמות של התמר הגדול יחד עם גרעין, שהגרעין הוא גדול מאוד, אבי יתרה מכביצה. זה באמת יוצא כמות יותר גדולה מכביצה. אמר רב פאפה, יש פתגם שהיה שגור בפיהם של אנשים, היינו דאם ראין שי, תרי קבי דתאם ראי, מתוך שני קבים של תמרים, שני קב זה שתי מידות נפח, חד קבה דקשי איתה וסריח, יש קב שלם של הגרעין ואפילו קצת יותר מקב. נגיד את זה בלשון שלנו, מתוך שתי קילו של תמרים, יש קצת יותר מקילו של הגרעינים לבד. כנראה שזה הגרעינים של זמנם, התמרים של זמנם. באמת בשפת אמת ומקשה, מציאות, אנחנו רואים שהגרעינים של התמרים שלנו הם הרבה יותר קטנים, אז הוא מביא פירוש אחר פה בכל המהלך. רבא אמר, השאלה לא מתחילה. יכול להיות ששני תמרים זה הרבה יותר מכביצה. אז למה באמת פטורים מלאכול את זה בסוכה? כי זה פירות. אתה משווה את הפחות מכביצה של רבי צדוק, שאם זה היה כביצה היה חייב לאכול את זה בסוכה, שזה פת, אכן חייבת בסוכה. אבל אתה מיינו תמה משום דאבולי פרי. התמרים האלה הם פירות. ופרי, פירות לא באר סוכה. לאכול פירות לא חייבים לאכול אותם בסוכה, גם אם אוכלים כמות גדולה, פטור מסוכה. שואלת הגמרא, מה פירות מותר לאכול מחוץ לסוכה? מיטיבי קושייה, אמר רבי, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, הביאו לפנינו בחג הסוכות תאנים וענבים, שזה פירות. מה אתה אומר? זה פטור מסוכה? גם אם אתה אוכל כמות של אכילת קבע של פירות? מה, הרי פה לא כתוב ככה. כתוב, אכלנו, אתה יודע למה אכלנו לאכול את זה מחוץ לסוכה? כי אכלנו את זה אכילת הרי, לכן היה אפשר חוץ לסוכה. אכילת הרי, הנה, אכילת קבע לא. אז איך אתה אומר שפירות מותר לאכול מחוץ לסוכה גם כמות יותר מכביצה? פה אתה רואה שדווקא אם זה כמות קטנה מותר לאכול את זה מחוץ לסוכה. תרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אימה אכלנום כאכילת הרי חוץ לסוכה. כמו שמותר לאכול פת פחות מכביצה, שזה נחשב אכילת הרי מחוץ לסוכה, ככה גם פירות, אפשר לאכול כמות גדולה של פירות מחוץ לסוכה, כי זה נחשב כמו אכילת הרי של פת. תירוץ שני, איבה את אימה, אל תאמר אכלנום אכילת הרי, אלא אכלנום אכילת קבע. לא אכלנו אכילת הרי, אכלנו אכילת קבע. ומה המשמעות של המילה הרי שכתובה פה? ואכלנו בנוסף גם פת, ומהפת אכלנו פחות מכביצה, וזה היה אכילת הרי, בעדיו ביחד עם זה, זה אכלנו חוץ לסוכה. טוב, בכל אופן יש לנו כאן את דבריו של רבא, שפירות לא חייבים לאכול בסוכה. אומרת הגמרא, לאמא מסייע לי. אולי אפשר להוכיח לדבריו של רבא, שאכילת פירות לא חייבת סוכה מהמשנה. מסכת סוכה יש דעתו של רבי אליעזר, שהוא בעצמו חזר בו, שחייבים בשבעת ימי חג הסוכות, כולל חול המועד כמובן, לאכול בכל יום שני סעודות בסוכה. אחד בבוקר, אחד בערב. שבעה ימים, סך הכל 14 סעודות. ואם פעם אחת הוא דילג אחת הסעודות, יכול להשלים את זה בסעודה הבאה. עכשיו הוא הרי אוכל סעודה, מה שייך להשלים? לפיכך אם ישלים במיני תרגימה, יצא. הוא יכול להוסיף בסעודה מיני תרגימה. מה הכוונה מיני תרגימה? הגמרא מבינה שזה הכוונה, אפילו פירושו של תוספות ישנים ועוד, הכוונה כל מיני מיני מזונות. מדויק מזה, שדווקא במיני מזונות אפשר להשלים. זאת אומרת, סעודה אחת הוא דילג, בסעודה הבאה הוא יאכל סעודה, ויוסיף אחר כך כל מיני מזונות, שזה חייב בסוכה. הוא משלים את זה בסוף הסעודה, בתור השלמה לסעודה שהוא דילג. למה לא כתוב שהוא ישלים במיני פירות? כנראה בגלל שפירות לא קשורים לסוכה, אפשר לאכול פירות גם מחוץ לסוכה. כי ואיסר כדעתך פירה באו סוכה, כי אם יעלה בדעתך שפירות גם חייבים בסוכה. ליתני פירות שישלים את החובה של הסעודה על ידי פירות שיוסיף פירות. דוחה הגמרא בשתי צורות. צורה הראשונה, באמת הכוונה לפירות. מה עם מיני תרגים? הפירות? שהוא משלים באמת עם מיני פירות, כי פירות חייבים בסוכה. והיא בהתאמה, אפשר גם להגיד שפירות חייבים בסוכה, אז למה לא כתוב פירות? באטרה דלא שריחי פירים. פעם מדובר במקום כזה שאין כל כך פירות, אז לכן הביאו דוגמה. של כל מיני מיני מזונות. להלכה אנחנו יודעים שפירות באמת לא חייבים בסוכה. בכל אופן עמדנו פה עד עכשיו את דעתו של רב יהודה, שהיחס בשיעורי תורה זה כזית, הגדול יותר זה כביצה, והעוד יותר גדול זה ככותבת, הגסה. שזה יותר מכביצה לפי דעתו של רב יהודה. רב זביד חולק. רב זביד אמר, וככה הלכה כמו דעתו של רב זביד, כותבת הגסה שאמרו חסרה מכביצה, וכמות פחותה מכביצה. ואני עוד יוכיח את זה. יתנן. סכת ביצה. בית שמי אומרים. תורה אומרת, לא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. אסור שאדם יהיה לו בביתו שלא יראה חמץ ולא יראה שעור. שעור הכוונה, עיסה בצק שתפח כל כך הרבה שהוא כבר לא ראוי כל כך לאכילה, אבל הוא ראוי להחמיץ בצקים אחרים, עיסות אחרות, כמו שמרים כזה. בית שמאי אומרים, מתי עוברים על ראיית שעור בחג הפסח משום בל ייראה, אם יש לו בבית כזית של שעור. אבל אם יש לו בבית חמץ בחג הפסח, בגודל של כזית, הוא לא עובר על בל ייראה. רק בככותבת. אם יש לו כזה גודל גדול של חמץ בגודל של ככותבת. ככה דעתם של בית שמיים. מי אמר שחמץ ושעור זה שתי שיעורים שונים? רבי נן בא, מה התעמד בית שמיים שהוא מחלק בין השיעור של החמץ לבין השיעור של השעור? התשובה היא, למה צריך להיות כתוב ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך? כתוב אחד מהם, או שעור או חמץ. נכתוב רחמנה חמץ ולא באי שעור. אני אומר, אתה יודע מה? תכתוב רק חמץ. אם אסור שבבית שלי ייראה חמץ, שהוא לא ראוי להחמיץ עיסות אחרות, כל שכן שאסור שיראה בביתי שעור, שהוא, כמו שנקרא, חוטא ומחטיא, לא רק זה שהוא חמץ, הוא עוד מחמיץ עיסות אחרות. לא בעי שיהיה כתוב שעור. וענה אמינה, אני הייתי אומר, רגע, התורה, נאמר, לא הייתה כותבת שאסור שיראה בביתי שעור. מישהו היה מלא בדעתו שיכול שיראה בביתו שעור? מה פתאום? אם היה כתוב רק לא ייראה לך חמץ, ענה אמינה, ומה חמץ? שאין חימוצו קשה. בסדר. הוא עצמו חמץ. אין לו כוח לעשות חמץ עיסות אחרות. בכל זאת, אסור בגודל שכזית שיהיה בבית, שיראה בבית. שעור שחימוצו קשה, הוא יכול להחמיץ טיסות אחרות. שם אותו מתוך בצק קצת שעור, זה גורם שהבצק יתפח. לא כל שכן שאסור בכזית. למה צריך להיות כתוב גם שעור? מדי פלגינו רחמנה. מזה שהתורה מפרטת, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור. למה צריך לפרט שעור? לימדה לך. בשעור השיעור הוא קטן יותר. בחמץ השיעור הוא גדול יותר. שיעורו של זה אינו כשיעורו של זה. עכשיו, לא כתוב כאן איזה גודל. עכשיו, לעניין חמץ ברור לנו שהשיעור הוא בכזית. זה השיעור הבסיסי. זה השיעור הכי קטן. שעור בכזית. וחמץ, שהוא כמות, הוא חמור פחות. אז אם יש בבית כזית, עדיין לא חייבים על זה לפי בית שמי, אלא רק בככותבת חייבים. כי זה השיעור הבא אחרי כזית. למה ככותבת? אולי כביצה? לא, מי אמר ש... אבל התורה לא כותבת מה הגודל של חמץ שחייבים עליו בבעלי ראי, ומה הגודל של שעור. רק מה אני אומר? הגודל הכי קטן של דברים של אכילה שחייבים עליהם זה כזית. אז אני אומר שהגודל הקטן זה כזית, והגודל הבא בתור, יש לי אפשרות להגיד כביצה, ויש לי אפשרות להגיד ככותבת. אני מן הסתם מכך את השיעור הבא. זאת אומרת, יש את הכי קטן, יש אחד אחריו. למה לקפוץ ישר לגודל גדול הרבה יותר? זה שאנחנו מיד מדלגים, השיעור אחרי כזית הולך ככותבת, מה זה אומר? שכביצה זה עוד יותר גדול, לכן לא לקחנו דוגמה כביצה. זה מה שמדייק את הגמרא. והיא סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך, כמו שאמר רב יהודה, שכותבת הגסה שאמרו יתרה מכביצה, אז למה אתה קופץ? חמי, השעור, השיעור שלו בכזית. חמץ, השיעור שלו זה בגודל הבא, קצת יותר גדול, תגיד בכביצה. כי הרי מיכדי בית שמי, השיעור עד הנפיש מכזית כמאדרי. הם מחפשים בשביל חמץ כמות קצת יותר גדולה מכזית. לתנה כביצה. תגיד שיעור כביצה, שזה השיעור הבא. אם זה נכון שככותב את זה יותר מכביצה, אז השיעור אחרי כזית זה כביצה. ככותב את זה עוד יותר, לפי רב יהודה. והנה מכהדד ענינו. גם אם תגיד שככותבת וכביצה זה אותה כמות, עדיין ניתנה כביצה. כי תשאל כל בן אדם, תגיד, איזה שיעורים של תורה אתה מכיר? כזית, כביצה, זה הרבה מכירים. ככותבת, מי מכיר שיעור כזה? אז תגיד שיעור שכולם מכירים. אם כביצה וככותבת זה אותו דבר, תגיד שיעור של כביצה. אלא לאו שמע מינה, כותבת פחותה מכביצה. אלא וכי לא נוכיח מפה, כמו חידושו של רב זביד, שהכמות הכי קטנה זה כזית, אחריה ככותבת, ואחריה כביצה. אז אם שעור הגודל שחייבים בבעל ייראה זה כזית, וחמץ זה פחות חמור, אז אפשר כמות גם יותר גדולה, אז שיעור הבא זה ככותבת. לכן לוקחים שיעור שככותבת. תוכל הגמרא זה לא ראיה. ממאי? דילמה לעולם אימה לך, כותבת הגסה שאמרו יתרה מכביצה. אני יכול לומר לך שהדרגות שיעורים זה כזית, אחרי זה הכביצה, והגדול יותר זה ככותבת הגסה. הסתמה כביצה. דווקא, מתי אני אומר כותבת הגסה זה יותר מכביצה? כשזה לא סתם כותבת, זה לא סתם תמר. זה כותבת הגסה, זה תמרה גדולה. אבל אם זה תמר רגיל, אז זה בגודל כמו ביצה. הסתמה, סתם תמר, כביצה. והנה מכי הדד עינינו, ואפילו אם אנחנו אומרים שכמו תמר וכמו ביצה, זה בדיוק אותו גודל. אז אם כן, נשאלת השאלה בית שמי כשהם אמרו, שעור בכזית, חמץ בככותבת, שימו לב, הם לא אמרו כותבת הגסה, כותבת. התכוונו להגיד ככותבת וכביצה, וזה אותו דבר. אז למה לא כתוב כביצה? למה? כאן, בחרו, כותבת, זה אותו דבר. אחד מיני ונקה, תקחו אחד מהדוגמאות. אתה לא יכול להוכיח מהמשנה הזאת, שככותבת הגסה זה פחות מכביצה. יכול להיות שככותבת הגסה זה יותר מכביצה, וככותבת זה בדיוק כמו ביצה. תמר רגיל זה כמו ביצה. וזה שכתוב כאן שהכמות אחרי כזית זה ככותבת, זה כמו כותבת רגילה, לא כותבת גסה. זה הכוונה גם כמו ביצה, כי כותבת וביצה זה אותו דבר, אז למה לא כתוב חמץ בכביצה? לקחו דוגמה, משתוך שני דוגמאות, הרי כביצה וככותבת זה אותו גודל, אז אתה יודע מה, קח דוגמה של ככותבת. אבל בכל אופן ההוכחה היא כן, הגמרא מביאה עכשיו הוכחה כן כמו דעתו של רב זביד, שכותבת הגסה זה פחות מכביצה. אלא מאח. עד כמה אדם יאכל פת, והוא יהיה חייב בזימון, והוא יהיה חייב ברכת המזון. עד כמה מזמנים. יש בזה שתי דעות. עד כזי דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר עד כביצה. בסדר. ומה הוויכוח? מה כמפלגי? הפסוק אומר, ואכלת וסבעת וברכת. אתה חייבים ברכת המזון, כשזה ואכלת וסבעת. רבי מאיר סבר, ואכלת, זו אכילה, וסבעת, זו שתייה. אם אכלת, כמה אכלת? שיעור של אכילה? אז הוא ברכת. וכמה זה השיעור של אכילה בכל התורה? וכזית. לכן אם אדם אוכל כזית, חייב ברכת המזון. רבי יהודה סבר, לא מדברים פה על שתייה. ואכלת, מה הכמות? וסבעת. אכילה שיש בה סביעה. כמה כמות אדם צריך לאכול פת כדי להיות שבע, אומר רבי יהודה? ואיזו אכילה שיש בה כדי שבעה, זה כביצה. וואה. אדם אוכל כמות של כביצה, הוא נהיה שבע. שבע מכביצה. והיא סלקה דעתך, כותבת הגסה שאמרו יתרה מכביצה. מה אתה רוצה לומר שכותבת הגסה זה עוד יותר מכביצה? למה חכמים תקנו שהשיעור של אכילה ביום הכיפורים זה ככותבת הגסה? כי התורה לא כותבת לשון של לא לאכול ביום הכיפורים, אלא להתענות ביום הכיפורים. מתי בן אדם מתענה? אם הוא אוכל, אם הוא לא אוכל שיעור שמיישב לו את הדעת. עכשיו, איסה על כדעת אך כותבת הגסה שאמרו יתרה מכביצה. אז אם כן, מה יוצא? כביצה, אומר רבי יהודה, זה מסביע. אז השתק, כביצה, סבוי מסבא. כשאדם אוכל כביצה, הוא נהיה סבא, אבל דאטה לא מייטבה, וזה לא מיישב את דעתו. איך ייתכן? אם הוא סבא, הוא לא יהיה מיושב. בדרך כלל אתה אומר, תשמע, בן אדם הזה, אני אמנם לא סבא, אבל אכלתי כמות שאני כבר מיושב, אני יכול כבר לדבר איתך. חייב להיות שהאכילה שגורמת לאדם יישוב הדעת, זה פחות מהאכילה שגורמת לו להיות סבא. אז אם כותבת הגסה גורמת לו להיות מיושב, וכביצה גורמת לו להיות סבא, אז אומר שמה כמות יותר גדולה? בוודאי כביצה. עליו שמאמינה, כותבת הגסה שאמרו פחות מכביצה. השיעור של כביצה זה כבר מסבא, זה כבר גורם שיהיה סבא. אם הוא אוכל שיעור של ככותבת שזה פחות מזה, הוא לא נהיה סבא. אבל לפחות מעט ודעתי הוא קצת יותר מיושב, והוא יכול עכשיו לא להיחשב מעונה. וזה הכמות באמת שאדם אסור לו לאכול ביום הכיפורים. שאם אדם אוכל כמות כזאת ביום הכיפורים יהיה חייב. כי זה הכמות, ככותבת, הגסה, זה הכמות שמיישבת את דעתו של האדם. ועד כאן, דף ע"ט.